הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0, שהוא בנק חדש בישראל, בבעלותו של פרופסור אמנון שעשוע, ובפיקוח מלא של בנק ישראל, וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית, בעצם, לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד, היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם, הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כולל את הבנקאות הפרטית של הבנק? צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, בטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24/6, כמעט 7. ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל אושט, מקרטיס ואפילו עמלת מתח. ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק, לראשונה בישראל, גם משנה את מודל התשלום ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום, בהצלחה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
דיסקליימר קטן, בשל תקלה טכנית, הפרק הוקלט באיכות לא מספיק גבוהה. בעזרת אורחי סאונד מופלאים ומנועי AI נהדרים הצלחנו לשקם אותו. עמכם הסליחה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט לפרודקט, שבו נדבר עם אנשים שרואים מוצרים, בו נדבר על האתגרים, הדילמות, ההצלחות, הכישלונות, מה כן ומה לא. אני דוד קלר, מנכ"ל מנימון תל אביב, איתי נמצא ניב לוי, VP Product Marketing ו-BID. שלום יניב.
שלום דוד. תודה שהזמנת אותך. תודה לך.
ספר לנו בכמה מילים על עצמך.
כן, אז אני יניב, נשוי לנירון, עם 3 ילדים, נוגה יאיר ולפני, גר בגן התקווה. ועובד בחברה ב-AD, כמו שאמרת. קצת על הקריירה שלי, אז אני את הקריירה שלי התחלתי 20 ומשהו שנה בחברת רד ויז'ן. רד ויז'ן עשו בזמנו פתרונות לוידאו קונפרנסינג. עבדתי שם לא מעט שנים ולא מעט תפקידים, החל מתפקידי פיתוח כאלה ואחרים ועד הובלת צוותי פיתוח. ואחרי, נגיד כזה 8-10 שנים, משהו כזה, נגיד 8 שנים, הגעתי למסקנה שאני הרבה יותר מתחבר לצד של הלקוח מאשר לצד הפיתוחי. שם בעצם עשיתי מעבר לפרודקט, שבעצם המעבר לפרודקט היה מאוד נוח וחלק. אתה עושה את זה בחברה שאתה כבר מכיר את המוצר, אז אפשר מעבר יחסית חלק ונחמד, גם היה אחלה מנטור. אז שם למדתי כל מה שאני יודע על פרודקט בעצם, ומשם התקדמתי בעולמות של הפרודקט בפרודקט מרקטינג, באיזשהו שלב הווייר רכשה את החברה, אז כמו כל חברה אמריקאית שרוכשת חברה ישראלית, זה היה כזה סוג של תחילה בסוף. אז אחרי כמה זמן עברתי לתפקיד הבא, בעצם היה בחברת Waves Audio. Waves Audio עושה פתרונות אודיו דיגיטליים. התחיל מאולפנים, קחת כל הקונסולות הגדולות של אולפנים להכניס אותם לתוך מחשב. והמשיך בעצם לעולם הקונסיומר, שבעצם עם פנייה של איזשהו SDK שמאפשר הדמעה של שיפור איכות אודיו באמצעות אלגוריתמים כאלה ואחרים, ובעצם מטמיעים את החבילה ב-consumer devices, שזה יכול להיות smart speakers, טלפונים, מחשבים, טלוויזיות וכו'. שם בעצם התחלתי בתפקיד של מנהל הפרודקט, ולאחר שנה וחצי עברתי בתפקיד של מנהל כל ההנדסה, שזה גם הפיתוח וגם הפרודקט וקבוצות פיתוח בטיוואן ובאיר, כולל קבוצות האימפלמנטציה לטיוואן, שם עבדנו מהלקוחות בעצם, על המוצרים שלהם. לאחר מכן עשיתי איזושהי פאוזה קטנה, והפכתי להיות קבלן שיפוצים, איזושהי אנקדוטה מעניינת לחצי שנה, פשוט אשתי ואני רכשנו בית חדש, אז החלטתי שאני עושה פאוזה ובעצם...
זה פרודקט או פרודקט מרקטינג?
זה הרבה מאוד אימפלמנטציה, נגיד, זה ככה. אבל גם, אבל כן, בהחלט נוגע לעולמות הפרודקט בהרבה מאוד מובנים, כמה שזה מדהים להגיד את זה. וזהו, אז זה מה שעשיתי במשך חצי שנה, בנינו את בית חלומותינו, מה שאנחנו ממש כיף לעשות את זה, לא נהניתי מזה. ואז חיפשתי את התפקיד הבא, ומשם הגעתי בעצם לחברת GAD, שם אני עובד היום. נספר קצת על GAD, מה אנחנו עושים?
כן, לפני זה, זה די מעניין שאמרת שאחר כך פיתוח, ואחרי איקס שנים עברת לצד הזה, אתה לדעתי הבן אדם השישי או השביעי שאומר בדיוק את אותו דבר, בשלב הזה, זה מעניין למה דווקא המסלול הזה, שעל פניו נשמע שדווקא להגיע מעולמו של דיזיין ושל דיסציפלינות האלה לעולמו של פרודקט, זה כאילו מהלך שעל פניו נראה יותר הגיוני, והרבה אנשים דווקא מגיעים למקום מאוד טכני.
אז קודם כל, אני חושב שיש בתפקיד פרודקט, יש גם הרבה מאוד אספקטים טכניים. אני חושב שזה מאוד עוזר להיכנס לתפקיד עכשיו, יש לך הרקע טכני, אני ברקע שלי מהנדס תוכנה. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם, זה לא נחת עליי ביום אחד, במסגרת התפקידים שעשיתי בפיתוח, אז גם עבדתי גם הרבה עם לקוחות, נגיד, אנשי מכירות רצו שמישהו יבוא איתם לפגישה טכנית עם לקוח, אז לקחו משום הפיתוח, אז אני נפסיע. או לא יודע, יש לי שיחה עם הלקוח שיש לו בעיה, ואז הוא לי, טוב, אז בעצם, לאט לאט הבנתי שאני באתי מתחבר לצד הזה, אני מאוד אוהב, אני מאוד בענף של אנשים, מאוד התחברתי לתקשורת הזו עם הלקוח, גם הפידבקים שהייתי מקבל היו פידבקים עקובים, אז היא פשוט הוביל אותי לשם באופן די טבעי, ואני לא מתחלט על זה לרגע, כלומר אני מאוד מאוד אוהב את הרמה.
אז מה בעצם DAD עושה היום ומה אתה עושה שם?
אוקיי, אז אני הצטרפתי את DAD לפני כמעט 4 שנים, שנה אחרי שהוקמה חברה. בעצם בחברת DAD מה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים יצירת תוכן באמצעות AI, שנקרא Generative AI, כל העולם של Generative AI, מניח שלא יהיה מאזין אחד שלא יודע מה זה.
איך קראו לזה אז?
אז קודם כל התחלנו, אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים, ממש קשור ב-Generative AI, עוד הרבה לפני שקראו לזה Generative AI. אני ארחיב את טיפה על מה ש-DAD עושה, ואז ניכנס בעצם אולי קצת לעומק על זה, אבל אז אמרתי, אנחנו מאפשרים יצירת תוכן באמצעות AI, טכנולוגית בעצם, הטכנולוגיה שלה, אני לקחת תמונה, יש את התמונה של כל בן אדם ולהפוך אותה לסרטון. תמונה שתפאר, צפרת רק תמונת פנים, ברורה כזו או אחרת, יודעים להפוך את זה לסרטון. מבחינה יישומית, בעצם אנחנו מוכרים, זה יכול להיות עכשיו כל חומר הדרכתי, מחירתי, שיווקי, שאתה רוצה להוסיף לפנות, לך לפרספקטיבה של הווידאו, וחיצת כפתור אתה עוד מייצר את הווידאו ומוסיף את זה, וזה מקל אנשים חיים בצורה די קיצונית, וגם חוסך להם הרבה מאוד כסף. כך איזשהו וידאו מרקטיאלי של מישהי שהגדלת על המוצר, ווקסים כזה, תגיד דקה שתיים שזה יכול להפיק כמה אלפי דולרים, אז הווידאו הראשי של DAD של המוצר הראשי שלנו עלה דרך שעת עבודה של עורך וידאו. אז הקטע הזה זה מאוד מאוד...
ובעצם לקחתי טקסט, לקחתי תמונה, לחצתי כפתור וקיבלתי סרטון.
ממש ככה. בעצם אם נרחיב עוד קצת על מה שאנחנו עושים ב-DAD, אז בעצם אנחנו השקנו את הפלטפורמה הראשונה מסוגה בעולם, סוג כזה של One Stop Shop, שמאפשר ליוזרים במקום אחד גם לייצר טקסט באמצעות אינטגרציה שעשינו ל-API של ChatGPT, גם לייצר תמונה של אבטאר כזה או אחר, על ידי אינטגרציה שעשינו ל-API של State Attribution, ומשלבים את זה מיכולות שלנו של הטקסט טו וידאו, ובעצם במקום אחד אתה מייצר את התמונה, מייצר את הטקסט, אתה מייצר את הוידאו שם, את הטקסט.
לא, בסוף אתה מבין.
הייתי הולך כל כך לך.
נשמע מרתק, והתפקיד שלך בתוך החברה בעצם, במה אתה מתמקד?
אז היום אני בתפקיד של פרודקט מרקטינג, כמו שאמרת, ובעצם אני מתמקד, ממש מתמקד בכל מה שקשור בלקוחות החברה. מה זה אומר? קודם כל, עבודה מאוד צמודה עם אנשי מכירות, עם כל החומרים שהם צריכים, בין אם זה Sales Documentation, או One Pagers, או כל מיני דברים, חומרים שיווקיים כאלה ואחרים. בעצם אני לוקח את הידע הטכני שצברתי על המוצר ומתרגם את זה לכל מיני חומרים שיווקיים כאלה ואחרים. זה דבר אחד, חוץ מזה אני עולה עם אנשי מכירות והרבה מאוד מקרים לשיחות מכירה. לפעמים הם מובילים את השיחה, לפעמים מבקשים ממני להוביל את השיחה, כלומר זה מאוד מאוד דינמי. חסתי כזה סוג כזה של פריסל מתקדם כזה, זמן בשביל חברת, לצלור עסקאות. וחוץ מזה גם קשר ישיר עם הלקוחות המרכזיים של החברה, זה יותר לקוחות האנטרפרייז, יש לנו הרבה מאוד לקוחות, זה גם מאוד קונסיומרים וכאלה, אבל יותר לקוחות האנטרפרייז, אז כמה כזה של אנשים שעושים customer success, זה בעצם במיוחד של הכל.
ומה האתגר המרכזי שאתה פעם לא איתו בהם יום?
אז האתגר המרכזי הוא בגלל בעצם האופי העבודה שלנו היום, שאנחנו צריכים, יש לנו לקוחות מכל מיני סוגים. יש לנו לקוחות, יש את הפלטפורמה שסיפרתי עליה בעצם, והפלטפורמה הזו זה פלטפורמה להמונים. ממש לכל מי שרוצה, יכול להירשם, להתנסות בפלטפורמה שלנו, studio.dab.com, דרך אגב, הפן הפרסומי. מי שרוצה מוזמן להתנסות, ובעצם אתה נרשם בצורה מאוד פשוטה, ואז אתה יכול להתחיל לייצר וידאים. אז זה, ושם בעצם יש לנו יוזרים בכל מיני סוגים, יש יוזרים שסתם נכנסים כמתעניינים, יש כל מיני קריאטורס, בעצם אנשים שיוצרים, יוצרי תוכן ויוצרים, בכלל יוצרים, יש לנו תוכניות, במיוחד בשבילם שהן יחסית מאוד זולות, ומאפשרות להם ליצור דברים מדהימים, או אם אתה נכנס, טוויטר, או פייסבוק, או לינקדאין, ואתה פחס פתק של PAD, אנשים, אפילו אנחנו מופתעים לראות את הדברים שאנשים עושים את הפלטפורמות שלהם. אז זה סוג אחד של יוזרים. סוג נוסף של יוזרים, זה אותם משתמשים קצת יותר פרופשיונל, שמייצרים כל שיווקי כזה ואחר, קמפיין ללינקדאין, ספר וידאו למצגות וכו', ששם זה כבר יותר קומרשל יוז, אבל עדיין זה משתמשים שמשלמים כמה עשרות דולרים בחודש ויכולים להשתמש בזה. סוג נוסף של יוזרים זה אותם יוזרים אנטרפרייז, B2B, שאנחנו בעצם, ששם זה הרבה יותר ליווי צמור, מלווים אותם כאילו בצרכים עמיים שלהם, חסרים להם דברים, יש להם בעיות. אז אני חושב שהאתגר העיקרי זה להכיל את כל הדברים האלה ביחד, ולהתאים את עצמך לסוג היוזרים שאתה מדבר איתם, ועבודה במקבילה עם אנשי מכירות, והכנת כל החומרים השיווקיים לזה כזה, לנגוס בהרבה דברים ולדאוג, לנסות לדאוג לזה שבאמת הכל קורה לצורה מושלמת. עכשיו זה האתגר העיקרי של שם.
זה נשמע עם מה שאתה מתאר, שסוגי הלקוחות שלכם הם מאוד מאוד שונים, ומסתם גם סייקל המכירה הוא מאוד מאוד שונה, וגם כל מה שקשור אפילו לקסטומר סקסס, עם לקוח שהוא לקוח קונסיומר אחד שמשלם לך 10 דולר בחודש, אל מול איזשהו אנטרפרייז שהאינגייג'מנט שלו הוא אחר לגמרי, וזה באמת מאוד מאתגר כסטארט-אפ, באמת לנהל מנעד כזה של לקוחות. איך אתם בעצם בונים את הדבר הזה אצלכם?
אז נתחיל דווקא מהיוזרים הקונסיומרים האלה שאנחנו מדברים עליהם. רק בשביל שתבין את הסדר גודל שאנחנו מדברים עליו, אז היום יש לנו רישום חדש לפלטפורמה בערך כל שתי שנים. שזה מספר מטורף, מדהים אותנו כל יום מחדש, זה גם גדל, ואפילו חברות, כל מיני חברות קונסיומר כאלה מחברות בארץ, שכבר הפכו להיות יוניקורן, שאנחנו מדברים עם אנשים שעובדים שם, אומרים לנו שזה ויראלי כשהם לא מתחילו בה. וזה רק הולך וגדל, וזה כמובן כיף לראות את זה ולהיות חלק מזה, אבל עם זאת, גם הצרכים של היוזרים גדלים, והכמות של היוזרים, כשהכמות של היוזרים גדלת, גם הצרכים שלהם גדלים, והיוזרים שלהם גדלות וכולי, אז זה משהו שהוא מאוד 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 דימנדינג כזה. קצת שני, אתה גם לומד על הצרכים של היוזרים, ודורש ממך להיות מאוד אג'ילי וליישם את הצרכים שלהם בצורה מאוד מהירה, כשנסוע לא, אתה רוצה שהפידבקים יהיו טובים, ואנשים יהיו מרוצים.
אז היום, כמו שאמרת, אתם יושבים על הטרנד הזה של ג'נריק ו-AI, שלפני שנה בכלל לא היה, המושג הזה לא היה קיים, אבל אתם כבר עושים את זה הרבה שנים. ספר לנו ככה קצת על השינוי שכל הטרנד הזה עושה לכם, האם הווירליות, נגיד שהרגע ציינת, היא תוצאה של הטרנד, או שהיא תוצאה של המוצר, או של שילוב בין הדברים, מה אתם עושים היום אחרת ממה שעשיתם לפני שנה? ברמת הפרודקט מרקטינג לאור המושג הזה שככה כולם פתאום מדברים עליו.
אוקיי, אז כמו שאמרנו, באמת התעסקנו בגנרטיב AI הרבה הרבה לפני שקראו לזה גנרטיב AI. בעצם אני חושב, הפלטפורמה הזו שסיפרתי שבנינו בעצם, לא סתם אנחנו רואים איזה פלטפורמה להמונים, כי באמת זה מונגש לכולם, ואם אנחנו מסתכלים על השנים שקדמו לזה, אז בשנים האלה אני חושב שאנחנו למדנו הרבה מאוד על כל התחום הזה, אספנו הרבה מאוד דאטה על כל מה שקשור ב-AI, בסטק של פנים של אנשים, מימיקות של אנשים, איך אנשים מדברים, איך אנשים יסיסים את הפנים שלהם, יש לנו מקומות עצומה של דאטה שאספנו בשנים, אני לא רואה בהצעות בדאטה הזו, אנחנו כמובן מעניינים את המודלים שלנו, ובעצם דרך זה אני חושב שגם הבנו מה המשתמשים צריכים, וזה גם מאפשר לנו את האדג' התחרותי שיש לנו היום על פני המתחרים. אחד הדברים המרכזיים בעניין הזה, זה היכולת שלנו בעצם לייצר את הסרטון עצמך תמונה בודדת. רוב המתחרים שלנו, אפילו כולם, בשביל לייצר סרטון, אז צריך בעצם איזשהו סרטון מקדים שמתאמנים עליו בשביל ללמוד את הבן אדם, וזה דמות ספציפית, ואז לייצר סרטון של הבן אדם. לא יודעים לקחת תמונה ספורדית של בן אדם כלשהו ולייצר סרטון הזה. אני חושב שהיכולת הזו שיש לנו היא מתאפשרת תודות לידע שצברנו בשנים הקודמות.
שבעצם מתבטאת בזה שהמוצר שלכם, אם אני מבין אותך נכון, מבחינת ה-ease of use, הוא מאוד 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 פשוט.
סופר פשוט. אני אומר את זה בצורה די צנועה, לא נתקלתי אדם ביוזר אחד שבא ואמר, לא הבנתי איך נייצר סרטון, או לא הבנתי, לא. זה מאוד מאוד פשוט, מאוד נקי, או שם את התמונה, מספק את הטקסט או קובץ אודיו שהקלטת, כמו זה לפחות את סמך משלטנט, וג'נרט, ואתה מקבל את הסרטון. סופר סופר פשוט לשימוש. וכמו שאמרתי, אתה יכול לייצר את כל הדברים האלה בתוך הפרפורמה. גם לייצר את התמונה, גם לייצר את הטקסט, וגם לייצר את הסרטון. ואני חושב שדבר נוסף, ששווה לציין, זה ש... יש נטייה להסתכל לפעמים, לאנשים להסתכל עלינו כעוד כלי בעולם של הגנרטיב AI. אנחנו לא רואים את זה בצורה, אנחנו לא רואים את עצמנו בתור עוד כלי, אלא ממש פלטפורמה, או מה שאמרתי, בעבר ליכולות שציינתי, יש לנו גם API פתוח לכל דורש בעצם, יש לנו היום עשרות אלפי מפתחים שעובדים ב-API שלנו, ויכול מאוד להיות שברגעים אלו מישהו מפתח את הטיקטוק הבא, שיש לנו בטכנולוגיה שלנו. ובנוסף לזה, אנחנו גם בשביל להפיץ את הבשורה ולהגיש את הטכנולוגיה שלנו כמה שיותר משתמשים, אז אנחנו מפתחים פלאגינים לכל מיני כלים מאוד מסוצים שאנשים משתמשים בהם. דוגמה, פאורפוינט, לא חושב של בן אדם שלא מכיר ולא משתמש, או יש הרבה מאוד משתמשים, אז בעצם פיתחנו פלאגין לפאורפוינט, שהוא כמובן מאושר על ידי מייקרוסופט, נמצא בקוד של מייקרוסופט, ובעצם כל יוזר של פאורפוינט שמנוי אלינו יכול להוריד את הפלאגין הזה, ובחיצת כפתור בכל אחד מהסלייבים, אתה מוסיף וידאו שמסביר על הסלייב. תאר לעצמך, אתה מייצר מצגת, נגיד אתה יש לך שיחת מכירה עם איזשהו פרוסטר, אתה בסוף השיחה כמובן מה הוא מבקש, אתה שולח לי בבקשה את המצגת, אז במקום לשלוח לו את המצגת שהוא יפיץ לתוך הארגון, איזשהו קובץ פאורפוינט, שולח לו קובץ, שגם מדבר עליו, הוא צופה במצגת, וגם יכול להפיץ את זה, כלי והרבה יותר. דוגמה נוספת, יש לנו גם פלאגין לאנו. קנווה, פתחו את התוכנית דאטה שלהם, את ה-API לפני משהו כמו 9 חודשים, ובעצם הזמינו את חברות להגיש בקשה להצטרף ולהשתמש ב-API, הגישו משהו כמו 600 חברות, והם בחרו 40 חברות של פעם ב-AD, וממש לפני שבוע וחצי השקנו בפלאגין לקנווה, האירוע המרכזי של קנווה באוסטרליה, ובצור, וכבר אנחנו רואים שם סדרי גודל של שימוש מאוד מאוד מצפיקים. מה זה?
יש לקינו?
יגיע מתישהו, אבל אנחנו עובדים על עוד פלאגין, כלומר יהיה פלאגין לגוגל סליידס, יהיה פלאגין להאבספוט, יהיה עוד פלאגין.
אני חושב שמה שאפילו מה שאתה מתאר, זה שבסוף הצורך הזה, ההקים הקטנים האלה, נגיד, אנחנו הרבה פעמים בדיוק מכינים מצגת, או מציגים מצגת, ואז שולחים אותה למישהו, אתה אומר, רגע, אני צריך פה את השיחה, לעבור למצגת, וכו' וכו' וכו', אז אתה מוצא כל מיני כלים ואתה עושה איתם איזשהו מיפס אנד מאץ', נגיד, לא יודע, אתה לוקח לום, אתה מקליט את עצמך, מעביר את המצגת, וכל הדבר הזה הוא כאילו, הוא איזשהו פריקשן קטן, בתוך היומיום שלך, שהוא בכלל קשור לדברים אחרים, זאת אומרת, אתה עושה משהו אחד, אבל אתה צריך לעשות מצגת, אתה צריך לשלוח אותה, אז בעיניי אלה בדיוק המקומות ש-AI יכול להאיץ בצורה מטורפת, פשוט לפשוט אותם, כי אם היית יכול, לא היית עושה את זה. וזה לא נוגע לך בקור של מה שאתה עושה, זאת אומרת, זה לא אפשר להפוך אותך למפתח או מעצב או איש פרודקט פחות יותר טוב, זאת אומרת, בכלי הזה, זה פשוט נותן את הערך שלך בצורה הרבה יותר מהירה על הכוח שלך.
אני יכול לחלוק איתך ספציפית לגבי הפלאגינים האלה, לקוחות שכבר משתמשים בהם, פידבק המוביל שאנחנו מקבלים מהם, שהם כל כך אוהבים את הכלי הזה בגלל שהוא פשוט חלק מהדיילי וורקפורד שלהם. כלומר, יוזר אמר לי, אני עובד על פאורפוינט, אני רוצה לעשות וידאו, אני עובד על פאורפוינט, יש לי וידאו, אני לא יוצא מפאורפוינט, אני לא צריך לייצר את הוידאו, דרך אגב, אני יכול לייצר את הוידאו בפלטפורמה שלנו ואז לייבא אותו לתוך פאורפוינט. אמרתי, אבל מה שיפה, לא צריך לצאת מפאורפוינט, אני עובד בתוך פאורפוינט, ומתי שאני רוצה, לוחץ על כפתור, ויש וידאו. זה סופר פשוט, כמו שתיארתי הפלטפורמה שלנו, גם שם, בתוך הפאורפוינט, גם תמונה, טקסט, ויש לך את הוידאו.
לפני שאנחנו נעבור לדבר על הנושא של שמו התכנסנו, שזה בעצם האתיקה של כל התחום הזה, באיזשהו כל לפעמים שאתה מתאר, הכלי שלכם הוא כבר בשל כמה שנים, הוא נמצא כמה שנים, אבל עד לפני חצי שנה או שמונה חודשים, משהו כזה, לא נוצר כל הבאז הזה של דלי, ChatGPT, Midjourney, כל הדברים האלה. מה אתה חושב יצר את אותו קליימקס מטורף שיש היום? זה טיימינג, זה בשלות טכנולוגית, זה שילוב של כל מיני דברים, כי זה כאילו קרה בבת אחת.
זה ממש קרה לבת אחת. אני חושב שהשילוב של חלק מהדברים שאמרת, קודם כל, כל החברות האלה, Midjourney, OpenAI, Stable וכולי, הכי מפרגנים להם, ואני חושב שהם עשו עבודה מדהימה, וכל הכבוד להם. כלומר, אין לי מה להגיד על מעבר לזה, כי באמת נעשתה פה עבודה מטורפת, שחשפה את כל העולם בבת אחת בטכנולוגיה המדהימה הזאת. ובעצם, אז ברור שחלק מהגדול מההצלחה שלנו כרגע, והנסיקה של החברה, בגלל מה שקורה בעולם של הג'נרטיב AI. פעם איזו אנקדוטה, שאלו פעם את וורן באפט, איך הוא יודע להשקיע את הכספים שלו בצורה כל כך נכונה? כלומר, אני יכול לתת לכם טיפ אחד. אני יודע, כשהבן של השכן נכנס לבורסה, תצאו מהבורסה. זה כ... אז אני, בהקלה של כל מה שקשור בג'נרטיב AI, אני זוכר לפני כמה חודשים, הייתי לארוחת צהריים אצל אימא של הורים שלי ביום שבת, ואימא שלי שאלה אותי, תגיד, אני, מה זה ChatGPT? ואז הבנתי, אוקיי,
זה תפס.
כלומר, אם אימא שלי שאלת אותי, מה זה ChatGPT? אז אני אומר, אז בסופו של דבר, אני באמת עשו עבודה מדהימה, זה הגיע באמת להמונים, ואנחנו רוצים עכשיו לגב הזה, ובעקבות זה גם הוצאנו את הפלטפורמה שמשלבת את כל הכלים האלה, ומטרה להנגיש את זה בעצם לכמה שיותר אנשים.
אז כל מה שקורה בעולמות האלה מצד אחד מדהים ומרתק, מצד שני זה גם מאוד מפחיד הרבה אנשים, ויש גם הרבה מאוד סכנות, כי הנה לא מזמן פורסמה תמונה של דונלד טראמפ כביכול נעצר בניו יורק, שעשו את זה Midjourney, וזה, במבט ראשון זה נראה אמיתי לגמרי. אז יש פה הרבה מאוד חששות, שנקרא באנושות, סביב הדברים האלה. ויש גם קונסטלטים, אם אפשר בעצם לייצר כל דבר, אז מי קובע את החוקים, מה מותר, מה אסור, יש רגולציה, אין רגולציה, איפה אתם, בתור פלטפורמה שבעצם יוצר את הדברים האלה, מה אתם עושים כדי להתייחס לזה?
אז קודם כל נתחיל ונאמר, כמו כל טכנולוגיה שצצה בעולם בשלב כזה או אחר, אז גם עם הטכנולוגיה הזו, במיוחד עם הטכנולוגיה הזו, אפשר לעשות הרבה דברים, אנחנו מודעים לזה לגמרי ולא מתכחשים לזה, וזה לגמרי שם. אבל אם נשים את זה רגע בכובע של DID, אז אני יכול להגיד מה הדברים שאנחנו עושים כדי כמה שיותר למנוע דברים כאלה, ואני יכול לתת כל מיני דוגמאות. אז קודם כל, יש לנו מערכת מודרציה בילטין במוצר, אוטומטי לחלוטין. בעצם כל תמונה שיוזר מעלה, כל טקסט שיוזר מעלה, כל אודיו שיוזר מעלה לפלטפורמה, אוטומטית סורקים את זה, ובמידה ויש שם דברים, נגיד תמונות עירום, דברים, טקסט באופי פוליטי, כללות, שירות אופנסיב כלפי מישהו, כולי, זה אוטומטית נחסם, ואנחנו גם מקבלים את זה, יש לנו אוסף כזה של נוטיפיקציה, שאנחנו אחרי זה בודקים לראות מה הדברים שיוזר מעלים, וזה מדהים לראות את הדברים שזה חוסם. ממש, ממש, ויש גם, יש גם סנן בסוג של פילטר של סלבריטיז. אוקיי, אז תנסה, אני מובן לנסות את אחרי שנעשה, כשנסיים להקליט את הפרק, אני אקצת לפורמה שלנו לעשות את הסדרה של דונלד טראמפ, לא תציב. זה יחסם אוטומטי. אנחנו בדרך כלל, זה לא משהו שאנחנו קטחנו, משתמשים בכל מיני כלים מובילים בעולם שמאפשרים את פילטר. אבל זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו... ראית שכתקנו את הדברה, אז מה שהיה לנו מהכותרת הראשית שכאן מול העיניים זה AI for good. איך אנחנו עושים דברים באמצעות AI? בגלל שאנחנו מודעים לזה שאפשר לעשות הרבה דברים דברים באמצעות AI, זה איך אנחנו עושים דברים. ויש לנו בעצם מחלקת אימפקט בדברה. ומה שאנחנו עושים מחלקת אימפקט זה כל מיני פרויקטים כאלה שאנחנו עושים פה בונו דברה, שלעשות דברים AI. דוגמה אחת, מיני רבות, אני אספר הרבה דקות, ודוגמה אחת, פרויקט תקשיבי וקולי, לפני שנה וחצי בערך, בעצם זה היה ביום הלאומי למניעת אלימות, לקחנו בעצם תכונות של 4 או 5 נשים שנרצחו, כולל מיכל סלע.
כן, זה היה ממש ככה על הבטן.
ממש לבטן, וזה היה מימד, זה כוון לבטן, ואני שמח שזה הגיע לשם, והדבר הזה עורר הדים, מטורפים, כלומר לראות נשים שנרצחו מספרות את הסיפור של איך הם נרצחו. זה הגיע עד, כאילו זה היה בפרלמנטים מובילים בעולם, באנגליה, בברזיל, זה היה, זה הוקרן באום, כלומר זה עשה גלים מטורפים לקמפיין הזה, ואני יכול להגיד לך, במקרה מהצד השני של הפרויקט הזה, כלומר, במקרה יש לי קשורה מאוד לרשויות המקומיות, כל מיני חשוב לזה בארץ, אז בשביל הפרויקט הזה יקימו קו חם שנשים שעזבו הפרויקט יכלו לקנות, ואני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, שניצלו חיי נשים בעקבות הקמפיין. כלומר, הם צפו בזה, התקשרו לקו החם, והיו נשים שממש באו והוציאו אותם מהבית שלהם רגע לפני שהם נרצחו. זה היה משהו שהוא מבחינתנו, אמרנו, השגנו את המטרה. אני יכול לתת עוד דוגמאות לקמפיינים כאלה שאנחנו עושים. למשל, עשינו בצרפת קמפיין להעלאת מודעות למחלת איידס. שגם או מישהו שמספר את הסיפור שלו לדבר עם עצמו כאילו לפני שהוא היה חולה ואחרי גם משהו מאוד נוגע. ועוד קמפיין באנגליה למציאת ואיתור ילדים נהדרים. באנגליה יש הרבה מאוד בילבורדס כאלה, תמונות של ילדים ש...
חמי חלב.
חמי חלב, אבל זה על בילבורדס, ובעצם זה היה תמונות, אבל זה בילבורד דיגיטלי. בעצם מה שעשינו, לקחנו את התמונות של הילדים, נפשנו אותם, ואתה רואה בעצם אתה עובר מול הבילבורד, פתאום רואה ילד זז ומדבר אליך, שונה מאשר לראות תמונה. היה שם כאילו באיזה קיור שאתה יכול ללכת. בקיצור, זה גם היה הצלחה מאוד רצינית באנגליה. עושים הרבה פרויקטים כאלה, וגם אני אומר, stay tuned, כאילו בקרוב יהיו הרבה מאוד פרויקטים כאלה חדשים, גם בהקשר של יום השואה, בקיצור. אנחנו עושים הרבה דברים בהקשר.
כן, אני חושב שא' זה באמת מדהים שחברה זוכרת לך להתמקד בדברים האלה, אבל יש הרבה מאוד תקדימים שדווקא במקומות הלא מתוכננים, כמו שאמרת, נגיד שאנשים מנסים בסוף לקחת את הטכנולוגיה ומנצל אותה לרעה, שם באמת בעיניי הרבה פעמים יש איזשהו אתגר, כי מאוד קשה לשים את האצבע, אם ניקח נגיד את פייסבוק לדוגמה, שאם אני עכשיו רוצה בפייסבוק לפרסם את זה שאני נגיד חיסונים, או פשיסט, או אנטישם וכו', לרוב אני לא אחסם. כי הקו הוא מאוד דק. עכשיו, אם אני במקרה צילם את הילד ויש איזה תנתבן שלי בבריכה, אז זה יכול להיחסם, כי זה כביכול תמונה בעלת אופי מיני, כי רואים לו את הפתמה שלו. ובאמת עכשיו נגיד איטליה אסרה את השימוש ב-ChatGPT בטענה שיש איזושהי הפרת פרטיות, אז אני חושב שבאמת השאלה האתית היא אולי לא מה אתם עושים אקטיבית כדי לנצל את ה-AI למטרה החיובית, אלא איך בתוך הפלטפורמה עצמה, שוב פה זה אולי דעתי אישית, זה לא הופך להיות מה שפייסבוק בהרבה פעמים מיטה, פלוס כשפייסבוק באה ואומרת, אנחנו כפייסבוק לא אחראים, כי אנחנו הפלטפורמה, וקוראים כל מיני דברים, זה לא אחריות שלנו, ופה בעצם אני חושב שהדיון האתי הוא מאוד מעניין, בטח לאור זה שעכשיו אנחנו רואים את פייסבוק 15 שנה אחרי שהיא מוזדה, ומה האימפקט שלה בכל מיני נושאים פוליטיים, חברתיים וכו'.
לגמרי. אז קודם כל, אין ספק שיש צורך ברגולציה סביב כל מה שקשור ב-AI. ואין לי ספק שהדבר הזה מגיע. אני יכול להגיד לך שאצלנו, קודם כל ברמת החברה, מעבר לדברים שציינתי, אז אנחנו גם הצטרפנו שיש איזושהי התאגדות של כל מיני חברות שמתעסקות ב-AI, ממש חתימה של המנכ"לים והתחייבות של לא לעשות דברים כאלו באמצעות הטכנולוגיה ולחסום אותם בכל דרך אפשרית. ואנחנו חלק מההתאגדות. אז קודם כל שווה לציין את זה. מעבר לזה, אני חושב שבסופו של דבר, כמו כל טכנולוגיה, זה משהו שאי אפשר לעצור אותו. אז זה יתקדם. ואנחנו צריכים, אנחנו כ-DAD כחברה ואנחנו כחברה בכלל, צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי למנוע דברים כאלה, בין אם זה דרך רגולציה או בין אם זה דרך כל מיני כלים אחרים, אבל לגמרי צריך את זה.
איפה אתה חושב שנהיה אתכם עוד 5 שנים? אני חושב שאני כל כך רחוק בקצב שלנו, איך נהיה אתכם עוד שנה?
כן, זו שאלה די מטורפת. מדברים על תחום שמתפתח בצורה כל כך, מטורפת ודינמית, כמו AI וגנרטיב AI. יש כל מיני אנשים שאני עוקב אחריהם בלינקדאין ורשתות אחרות. שמפרסמים כזה כל שבוע על עשרת הדברים שקרו ב-AI השבוע, המון דברים. ואתה רואה את ההתקדמות של הדברים ברמה שבועית, אז אתה רוצה עכשיו מה יהיה עוד שנה, זה כבר קשה לך, לא מדבר על 5 שנים, אבל אנחנו לפחות מבחינת DAD, אז אני בהחלט חושב שאנחנו, אז יש, קודם כל, הטכנולוגיה יש לו עוד הרבה לאן להתפתח, כלומר, היום אנחנו יודעים להנפיש פנים, וחלק מהמקרים עובדים לעשות גם הנפשה של hand gestures, של ידיים, אז זה גם ילך מן הסתם להנפשה של גוף שלם, וגם מעבר לזה. תחום נוסף שאני חושב שווה לציין כאן, וזה התחום שאנחנו בהחלט הולכים להתקדם בו בטוח בשנה-שנתיים הקרובות, זה יכול להיות קשור ב-customer experience ו-customer service. כלומר, אנחנו היום לוקחים את הטכנולוגיה שלנו, לאחרונה הוספנו יכולות של real time. כלומר, דרך כלל יש לנו גם מוצר שנקרא chat-EAD, שאתה יכול להיכנס אליו. מה שהוא עושה, בעצם אתה מדבר עם בחורה, מנהל את השיח, ומאחורי הקלעים ממש מתי API של chat-GPT, ואתה פשוט מנהל שיח עם chat-GPT, אבל ויזואלי. כלומר, אתה שואל שאלה, בקול שלך או בהקלדה, זה לא משנה, מה שנוח לך, והיא עונה לך בווידאו, ב-real time, כלומר, שנייה אחרי ששאלת את השאלה. אז זה משהו שאנחנו, אז זה הטכנולוגיה שכבר קיימת ופיתחנו, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים את הטכנולוגיה הזו לכל העולמות של ה-Customer Service. תדמיין, כל אתר שאתה נכנס להם, יש לך איזשהו צ'טבוט כזה, פיפש במרכאות, עוד שאתה אומר לך, איך אני יכול לעזור לך, ואז אתה 1, 2 או 3, ועץ החלטות כזה, עד שהגעת לתחתית עץ החלטות, מה שאתה צריך,
נתקו לך.
נתקו לך וכולי, אז זה יכול להיות גם נציגים טלפונים, כמובן לא רק בידרים, זה דבר שקשור ב-Customer Service, Call Center וכולי. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו כבר ב-POCs לדבר על זה, וזה ממש הפוקוס שלנו בשנתיים הקרובות, זה לקחת את העולם הזה ולעשות לו מהפכה. כלומר, חושב שכל אחד מהחברות, כל אחת מהחברות שרוצה בעצם להנגיש איזשהו customer service כזה או אחר ללקוחות, אז אתה מנהל שיח חכם עם איזשהו נציג דיגיטלי, ואיך הוא חכם, בעצם אנחנו משלבים פה בעצם large language models, זאת אומרת, ChatGPT, ובעצם בונים איזשהו מודל שלומד את כל התוכן שרלוונטי לחברה עליה מדברים, כלומר, בוא ניקח חברת סלולר, אז התוכן יהיה תפעול של כל המכשירים.
ביום שתעשו כזה להוט.
שאלתי את עצמי מתי זה הגיע. אז בעצם, אז תדמיין שאתה רוצה, נגיד, עלו עם הנציג של חברת הסלולר, אתה לוחץ על כפתור בטלפון, מיד עולה מולך נציג דיגיטלי, ואתה מנהל איתו שיח כמו שאתה מנהל שיח עם המתואר. והוא יודע, הוא מחובר בבקאנד ל-CRM של החברה, אז הוא יודע כבר מי היוזר שהוא מדבר איתו, מה הפלן שלך, הוא יודע לך הכל. אוקיי? ובעצם, תוך כדי, יש לזה מלא יתרונות. תחשוב שזה, קודם כל, אנחנו תומכים לכל השפות בעולם, לא ציינתי את זה קודם, אין לנו מגבלת שפות. תחשוב שאתה בעצם, תומך בזה בכל השפות, זה נגיש 24/7, אתה לא צריך להיות רק בשעות ההתקשרות. הנציג הזה הוא הנציג הכי טוב שיש לך תמיד, כי אימנת אותו לחומר הכי טוב, והוא גם זמין תמיד. בסדר? וגם הזמן שלו לא מוגבל, כלומר, אם היום אתה מדבר עם נציג של לקוחות, ואתה מרגיש שהוא כבר רוצה לעבור לשיחה הבאה, אתה יכול להעלות לו שיח גם שעתיים אם בא לך.
זה מנהל אגב, פשוט, תמיד אתה חושב על עם עצמך מה אפשר לעשות, אז אתה אומר, וואלה, אם אפשר היה לדבר, אתה אומר, יש כבר דבר כזה, תכף הוא יהיה, וזה שם אני חושב על עיריית ירושלים, שתציע את הדבר הזה, תגיד מה, ומה הנציגים שלי יעשו, וכו, וכאילו יש לך פשוט המינוסים, אבל זה בעיניי באמת כזה.
חשוב לי להדגיש שזה לא נועד, ברור שבסוף זה יקטין את מספר הנציגים, זה לא נועד להחליף אותם לגמרי, כלומר, אני חושב שמה שאני אגיד עכשיו הוא גם נכון בכלליות לגבי AI וג'נרטיב AI ובכלל. אני חושב שהמטרה של הטכנולוגיה היא לא להחליף אנשים, אלא לשפר את העבודה שלהם, לזרז את העבודה שלהם. תראה, בכלל שהנציגי שירות לקוחות, עכשיו כמה אנשים מתקשרים ושואלים פעם למה יש להם חיוב כזה או אחר בחשבון. אז אם הנציג הזה כאילו יכול לפתור את זה, אתה יכול לפנות את הנציגים האחרים לדברים גם שהרבה יותר שימור לקוחות ועוד כל מיני דברים כאלה. ודבר נוסף שהנציג הדיגיטלי זה יכול לעשות, בגלל שהזמן שלו בלתי מוגבל והוא ממש קשוב לצרכים שלך, יכול לעשות אפסל בקלות. כלומר, אם מישהו מתקשר ואומר, למה הטלוויזיה שלי משדרת באיכות רק של HD ולא 4K, אז הוא אומר, בגלל שבחובת כבלים, הפלן שלך הוא מאפשר את הרזולוציה הזאת, אתה רוצה לעשות אפסל, אז הוא מגדיר לך את התוכנית, משלם יותר, אתה מקבל 4K. כלומר, מרחב האפשרות פה הוא בלתי מוגבל, ואנחנו רק נכנסנו לזה בחודשים האחרונים, וזה לחלוטין הפרפורט שלנו בשביל.
אז ככה, לפני שנסיים, יש לנו שאלה קבועה, שתי שאלות קבועות. הראשונה היא, מה המוצר אהוב עליך, שהוא לא יודע, בחיים המקצועיים? ושנייה, מה המוצר אהוב עליך בבית, ולמה?
אוקיי. אז בחיים המקצועיים, כל מיני כלים שאני משתמש בהם, אני יכול להגיד כמעט בוודאות שהכלי שאני אחראי על זה בפיגמה. אינטואיטיבי, ממש לקחו את כל הנושא של הייצוב ופיצחו את זה בעיניי, והכי נוח השימוש, קל, והדברים שאתה יוצר שם באמת כאילו מדהימים עסק הקלות שאתה יוצא אותם. בחיים האישיים, טוב, כמובן שספוטיפיי, כלומר, איך אפשר בספוטיפיי? אני חושב שספוטיפיי זה דוגמה גאונית לאיך צריך לבנות מוצר, כלומר, כל איש פרודקט מתחיל שאתה רוצה לקחת ולחנף אותו, זה פשוט לקחת וללמד אותו איך בנו את ספוטיפיי. מוצר מדהים, גם מבחינת ה-user interface שלו, גם מבחינת ה-UX. כלומר, אני לפעמים נדהם כמה שהוא יודע להשמיע לי את השיר הבא שאני רוצה לשמוע. זה כל כך אינטואיטיבי וכל כך נכון. אני לפעמים אומר לעצמי, וואו, כאילו, אין לי מילים. אז בוודאות ספוטיפיי בחיים האישיים, אני משלב את זה עם כל מיני דברים מסביב. נגיד, שמתי במטבח כזה אמזון אקו, אתה יודע את זה עם המסך, אז אני מוצא את עצמי מדבר איתו ונגן שירים דרך ספוטיפיי, כאילו, כל מיני כאלה, אז, אבל לחלוטין ספוטיפיי, תמיד, כאילו, גם בבית, ברכב, בעבודה, כל.
מדהים. מסר לסיום, אחד, לפני שאנחנו
כן, אני חושב שהמסר המתבקש כאן הוא קשור לנושאים שדיברנו עליהם, קשור ב-AI. זה מסר שפונה בעצם לאנשים שמפחדים AI. אני חושב שכמו כל טכנולוגיה שצצה בעולם, דיברנו על זה קצת לפני, שאנשים פחדו ממנה וחששו שזה ישנה את החיים שלהם או יהיה יותר אותם או כל מיני דברים כאלו, אני חושב שצריך לאמץ את הטכנולוגיה הזאת של AI, ללמוד איך אנחנו משפרים באמצעותה את ה-day to day שלנו, בין אם זה בחיים המקצועיים, בין אם זה בחיים האישיים, לקחת וממש להשתמש בזה ולגרום לזה, לשפר את הדברים שאנחנו עושים, וגם לקדם אותנו בעצם ולדברים אחרים, בגלל שזה יעזור לנו להאיץ תהליכים שאולי הם הרבה יותר פשוטים. אז לחבק את הטכנולוגיה הזו במקום לדחות אותה, כי בסופו של דבר היא כאן, it's here to stay, מה שנקרא. אז אני ממש ממש מאמין בעניין הזה, ולא בגלל שאני מתעסק בתחום הזה ועובד ב-BID, אלא אני ממש מאמין בזה. סיפרתי לך איזשהו סיפור לפני שהתחלנו לדבר, חבר שלי הזה, אותו סוכן ביטוח שחושש מכל העולמות של ה-AI, אז אני הולך חד משמעית לבקש ממנו להאזין לפרק הזה כדי שישמע מה היה לי להגיד את זה, אבל לחלוטין זה משהו שצריך לחדק אותו ולא לחשוש בך.
תודה רבה, יניב. שמח
רבה. תודה רבה לך, היה ממש ממש כיף.
תודה.